מה שאנחנו רואים, שמושג עבודת השם אצל הרב, באופן כללי, הוא לא רק העמידה הפרונטלית מול עצם הדבר, מול התפילה, מול הקדוש ברוך הוא, אדם מול השם, בצורה הפשטנית של המושג, או אדם ניגש עושה מצווה, אם כן עיקר הדבר, הוא קיים מצוות השם, ואז נאמר, או שאיך הייתה הבעת פניו, ואיך הייתה התרגשותו, ואיך הוא הצליח לרומם את הערך הסביבתי, אני אומר, לפני ואחרי, ודאי שכל זה שטחי ביחס. כל המושג של עבודת השם הוא בעצם איזושהי בבואה של מכלול החיים כולם. עבודה, וזה צריך אולי להרחיב בהזדמנויות אחרות גם, עבודה לשון עיבוד גם, שייך לאיך כל הכוחות נרתמים בצורה נכונה, במערכה נכונה, מאוזנת, מול פני הקדוש ברוך הוא. התפילה היא השתקפות כוללת שכל החיים, איך הם מול האידיאלים, מול שלמות התוכנית האלוקית, בתיקון עולם, בכלל ישראל וכו' וכו'. וגם ערך ההבנה של כל התורה ומצוות, ועם ישראל בתור תורה ומצוות, וחיי האומה וכל הדברים, כל התכנים האלה, הם כולם שייכים למכלול שלם של עבודת השם. ודאי שכשאנחנו מדברים על עבודת השם בשמחה, באיזשהו מקום, אנחנו צריכים להגדיר בצורה יותר נרחבת, בצורה יותר עמוקה, כל המושג של עבודת השם. וזה בעצם התחנה הראשונה שאנחנו צריכים לסמן אותה בצורה ברורה, כפי שהרב אומר, אותה בהרבה מקומות. אבל יחד עם זה, ודאי שאנחנו מתכוונים בדרישה הזאת, עבודת השם מתוך שמחה, יש כאן איזה רף מאוד מיוחד. פה לא מדובר עבודת השם מתוך הזדהות של התוכן, שלך עם התוכן של הדברים, אלא מדובר על שמחה. שמחה ודאי שהיא מדד למשהו עצום, משהו שהוא חיבור של ותיסייני רוח, שאמת כל עצמיותו של האדם לגמרי דבקה בזה. אז ראינו כמה תחנות דרך שהם באמת צריך לעבוד עליהם כל אחת מהם לעצמה. למשל, הנושא שהרב אמר, אור זהו על הצדיק ולישרי לב שמחה, שהשמחה קשורה לישרות. והישרות זה מדד גבוה של מוסריות, וקודם כל שאדם יהיה ישר, זאת אומרת איזון מסודר ברמה המוסרית שלו. כשאדם הוא לא מספיק מסודר, מעריך את המידות שלו, בין אם זה בן אדם לחברו, בין אם זה בן אדם למקום, אז המעיין האידיאלי שלו הוא לא מסודר. זאת אומרת, הוא לא מתקשה להסתכל בחלון בהיר על הקשר שלו הישיר והחלק עם נושאי העבודה, עם הרצון האלוקי, עם הטוב הרוחני שאנחנו מדברים עליו במציאות. וקשה לו להתלכד עם זה, קשה לו להתרומם דרך זה. זה לא ממלא אותו, כי הוא לא שם די הצורך. בין אם זה במישור המידותי, בין אם זה במישור הרעיוני. הרב כותב, זה אחד המקומות שראינו בקבצים, שחסר האיזון בתחום של ההתבוננות על החיים, השקפות העולם, השקפות נמצאות אצלו חצויות, הוא לא תופס נכון את התפקיד שלו בעולמו, את המשמעות החיים הכוללת וכולי. אז כאשר הוא נמצא חצוי, אז ודאי שהעולם שלו לא יכול להיות במובן האמיתי בשמחה אמיתית. וכאן חסר את הדברים ביסודם, גם אם אדם ימלא את עצמו בשמחה, השמחה הזאת תהיה חיצונית ביחס. ייתכן שיש לזה ערך, וכמו שנראה, יש לזה ערך, אבל זה לא יהיה מה הערך הנחשף שהרב מדבר עליו. למה יש לזה ערך? משום שבהחלט כן נכון להתייחס לכל הזדמנות של מצווה ותורה ועבודת ותפילה, למרות שהן אמורות להיות מין פסגה צומחת מכלל החיים כולם, אבל בכל אופן, ברור שיש כאן איזשהו תחנת אחיזה אלוקית, אם אפשר לקרוא לזה כך, אתה מוחז בארבע מינים, אדם מקיים מצווה, אדם צריך, אם אדם לפחות מצויד כן, ואיזושהי תמונה אידיאלית של הבנת ערך ורצון לתיקון, גם אם הוא בתוך תוכו, מרביץ הזמן שקוע בתוך דברים שלא נפטרו די צורכם, יכול להיות שהוא כן יכול להתרומם אל הערך הכללי הזה שהוא עומד בפניו, ולפעמים יש כל נאום לבוא בשעה אחת, יש לפעמים ששעות רצון כאלה, מסוגלות לרומם אותנו הרחק מעבר ליומיום הבינוני שקשה לבנות בו את השמחה בצורה רציפה. גם זה מלא מאוד ברב, הרב מדבר על זה בין בשנת שמיטה, הרב מדבר על זה בשבתות וימים טובים. וכן זה הרב כותב גם שם בין היה לגבי זה שחזרו מחנוכת בית המקדש, מצאו את נשותיהם, תאורות, וזה הרב אומר שיש לדברים שייכות. מתוך השמחה של התרוממות הכללית, אז באה גם שמחה למערך החיים הפרטי יותר של האדם. זאת אומרת, הדברים כן יכול האדם להצטייד ולהתרומם על ידי זה. זה לא התרוממות בלתי טבעית, זה לא איזה שמחה תלושה לגמרי מהמישור שבו האדם נמצא. זה כן שמחה שבכוחה כן לרומם אותו אל הגודל הזה שכל חייו בעצם נמצאים שם. כאשר בעצם הסולם הכללי שלו, איכשהו כן מסודר עם זה. זה לא לגמרי, הוא כן בנוי על עולם ערכים ואידיאלי. ברור שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בונים את העולם הרוחני שלנו, בונים את מעיין האמונה, ובונים אותו לא רק במכלול של ידיעות והבנות, אלא גם לתת בלימוד הזה, לתכונה של חידוש, לתכונה של גימור. כל העניין של השמחה הרבה מאוד בנוי על הבנת ערך השלמות. הרבה פעמים אנחנו עושים הרבה דברים חיוביים, חסר לנו את השמחה כי לא סיימנו אותם, לא גיבשנו אותם, לא, לומדים הרבה סוגיות, לומדים הרבה גמרות, אבל לא לחינם יש דבר כזה שעושים סעודה, סיום מסכת, סיום... למה על הדף קודם לא ראוי לעשות סעודה? הוא גמר 140 דף. אז את ה-142, שם נגמרת המסכת, הוא לא הגיע. לא, אז לא תקנו על זה סיום. ככה זה אופי הדבר שהשמחה קשורה לאיזשהו גיבוש דבר, לשלמות דבר. אני חושב שזה קשור למה שהרב עושה את החלוקה הזאת בין הרב לבין התלמידים, שכשהוא פותח את השיעור, פותח להם מילתא דבדיחותא, נרים אותם אל השמחה, אבל אחר כך הם יושבים באימא ובפחד. אימא ובפחד הכוונה היא מתוך רצינות ודריכות והתמסרות אל הדבר, ואילו הרב בעצמו יכול להיות שרוי בשמחה כל הזמן, כי הוא כבר שייך איזושהי דרגה שהכל אצלו הרמוניה, הרמוני, הכל מענג, הכל... מתיישב אצלו באיזשהו, ואילו הם באיזשהו תהליך, כן? אז הדבר הזה הוא יחסי. אפשר לומר, יש כאלה שהם כל חייהם מבחינת תלמיד, אז אולי זה המציאות, אבל בתוך התלמיד הזה יש אולי כן אפשרות לציין תחנות, לסמן אתגרים קצובים יותר, ולהגדיר הנה כן, את זה הבנתי ואת זה תפסתי, ושהדברים גם התחברו אלא מישור האישי יותר של האדם. צריך לזכור שהרב זצ"ל, עם כל מה שהוא היה שייך לאיזו שירת חיים עצומה, הוא הרי זה שכתב לעצמו קיצור מסילת ישרים כל יום. והזכות והעבודה לא פוסקת, גם במישורים הכי פשוטים, בדקדוק המצוות, בנקיות, ובזריזות, ובכל המישורים האלה, אי אפשר לדלג עליהם, והתוהר והתכונות השלמות נתהרות כאשר בבית אדם, הוא גם ביום יום שלו, הוא באמת ישר וטהור וצדיק, וזה, אז באמת המדרגות הגדולות הן אחוזות היטב. עם כל מה שאנחנו קוראים לעצמנו לעבודה תמידית של שמחה, אבל אי אפשר... לקפוץ לדברים בצורה של דמיון כזה, בוא נשכח מכל המציאות, בוא נשכח מכל המצבים, והנה אנחנו כבר נמצאים שם רחוק מאוד, אנחנו כבר בשמחה ישר כנגן המנגן, ואנחנו שם. יחד עם זה, באמת נכון שהשמחה בהחלט בנויה על מערך שנמצא בו האדם עם האומה בכללה. הרב אומר, אותה איגרת ידועה שרגילים לצטט אותה מובאת בחלק ממנה מובא בהקדמה של אורות התשובה. זאת איגרת שע"ח ששם כתוב, יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ולדברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. מכל זמן מאיר בתכונתו, רצת השם אשר יעץ, נאחל אור גאולה מעולפת במטמומי מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים של עוניי הדעת, סובלי חולאים רוחנים, ודאי לא יעילו כל חשבונות, נגד עצת השם העליונה שדיבר טוב על ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים משער עמו, תדעים להיות כולם שווה פשע וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון לב, רפיון רוח ומוגת לב, כליל יחלוף ורוח מעודד, ממלא חיי ישע ועונג השם בגודל לבב, ורוחב דעה והיגיון עוז. ניקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש לצמיח בדות בהכשרת החיים, לאומץ אלוקי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת ההולכות מחיל אל חיל בגבורות ישע מן עליון. אבל לפני כן הוא מדבר על זה, על עבודת השם בשמחה. זה מסקנה של הדברים. הוא מתחיל אמנם על דבר איגרת התשובה הגדולה מאוד התשוקתי לזכות להכינה לסדרה כראוי, לפי ערך גדולת העניין, כן רבו המניעות. אז הוא אומר, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, עוצם השלווה, שמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. נכוון עם זה לבאר איך השמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה, איננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש, מכל מיני ציורים של יראת התאה, עד רבה עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. אז הוא אומר, בתוך הדברים, הכל פותח שירה, שירת אדם הראשון בכוחה של תשובה, מזמור שיר יום השבת וכולי. הוא אומר, כל אלה הדברים נפרטיהם עד להביאם, עד מקום המעשה, להתאימם לכל המדרגות כולן, להעלות את כל בחינה של נפילה, שכל אחד מישראל, עם חביב, עם קדוש, מכל מקום שהוא, מכל עומק עומקים של תחתיות ארץ, בין במעשה, בין בדעת, עד הקצה האחרון, לאור החיים בדווקא להובילם בשמחות וגיל, בלא שום דרך עוצב, רוח עוז וגבורת רעם, במסילות קודש סלות ומסוכלות, בכוח התגלות לצוצי אורות של יום גאולה, מתגלה לנו מחולת בארץ החיים, הידי הקץ המגולה של הרי ישראל הנאבדים וכולי. דברר כל אלה באופן מספיק צריך זמן נגון ופנוי, די לסדק את כל יתידות הדרכים, להוציא את האור הגנוז מכל המחשקים הפרטיים שעדיין אינים מוצלה את עתה את היכולת לזה. זאת אומרת, זאת המטרה, שמדובר בעצם, שאותה שמחה העליונה, ושמחה שיוצאת לגבי ביטחון התשובה של האדם עצמו, וביטחון התשובה של המציאות כולה הולכות ביחד. כן? זה תכף נסביר. כל זה לא מפר יראה, ולא בא מדלג על שום דרגה, ולא מחליף שום דבר. דווקא את הרב אנחנו רואים בכל מיני אגרות איך הוא יוצא בחרדת קודש, על כל מיני דברים דקים ונדקים, וכמה הוא בעצמו היה כל כך זהיר באורחות חייו, מדברים קלים שבקלים, מספקות רחוקים מאוד. כן, יש סיפורים רבים על ה... אני יודע, סתם הדוגמה שתמיד ככה אומר שהיה פעם איזה זוג שהיה חיזרו הרבה למצוא דרך לסדר להם גט, עלינו היה צריך, וסוף סוף מצאו את הבעל הזה וזה, וככה היה כמו איזה מין... והם הביאו עדים, וכבר אמרו, כמו ימות המשיח, להבדיל מה זה. והרב מושך ומושך ומושך, ואז מגיע ערב, הוא אומר, בלילה אני לא... זה, נבוא מחרת. לא הבינו את כל הדבר הזה, והתברר שאחד העדים, הרב פעם ראה אותו במשרד, לוקח את לא שלו וכותב משהו. זה חשש גזל. חשש גזל אולי הוא פסול לעדות. זה כל זה, אבל לא רצה לבייש אותו. אז הוא תכנן שמחורת כבר יזמינו מישהו אחר. הפיקחות, לאחוז את המציאות עד הסוף, עם מלוא החומר, חומר המשקל והסבלנות, יחד עם הוודאי ההשתוקות שלו, יפתור את אותה בעיה בשלמותה, כפי שהוא מסתם לחשוש בו, שהוא לא היה מספיק אכפת לו מהתיקון הנצרך שם וכו' וכו'. וככה הסדר החיים המופלא שלו עם כל החשבונות, אז פה, כשאנחנו באים לגוף החיבור של מעיין השמחה, אז יש אולי באמת שני מושגים, אולי שהם מתחברים. מצד אחד, בעין היה, יותר ויותר אנחנו רואים את הסולם הזה, איך ליצור את הגשר בין המציאות שבה האדם שרוי כאילו בפרטיותו, מה שהוא חש, עם המציאות הנתונה שהוא נמצא בה, לפעמים מה לעשות, מציאות חייו לא כל כך ורודה, הוא סובל מהרבה דברים, בין רוחניים, בין גשמיים, יש לו סיבות לא קטנות להיות בצער, יחד עם זה להתרומם מתוך זה לשמחה. הרב כותב את זה, חייב אדם לברך על הרעה, השם שהוא מברך על הטובה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, בכל מאודיך, בכל ממונך, דבר אחר, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווי מודה לו במאוד מאוד. קודם כל הרב אומר דבר, מה זה לך, מה שהגמרא אומרת, מה היא חייב? אילי אימד, אני מברך על הרע, הטוב והמתי וכולי. לא, מברך דיין האמת. אז מה זה כשם שהוא מברך על הטובה? אלא לקבולינו בשמחה. מה זה לקבלינו בשמחה? אז הרב אומר, ביטול הרגש עד שלא יבחין בין טוב לרע, ולא יעריך כלל ערך עצמותו הפרטית, אינה ממעלת הנפשות. אומר לו, חס ושלום, לא מדובר לחנך את בני האדם להיות שכלתניים מאוד, או אדישים מאוד, או חסרי רגש, ועד איזה הוא יוכל להיות אדיש למצב המסוים שהוא נמצא בו, אפילו מצב הדור, וכן לומר, כן, לברך הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת מנותקת מן המציאות, חס ושלום, לא זאת היא התעודה הראויה לאיש המעלה, כי אם ידוע ידע האיש המשכיל את הטוב ואת הרע, את נועם הטוב והחיים, העושר והכבוד, ואת מגרעת המחסור וכל רעה בחיי ההווה לכל פריטיהם, ויעריכם בערכם הראוי ולא יקטנו בעיניו. ואנחנו יודעים שיחד עם מה שהרב זצ"ל היה שרוי בשמחה עליונה כל ימיו, אבל הוא התעלף שהוא שמע על מאורעות תרפ"ט, הטבח בחברון. הרב זצ"ל, נדמה לי ראש ישיבת חברון, שהרי ישיבת חברון הייתה שם בחברון, אז הוא אמר, למרות שזה תלמידים שלו, הוא לא התעלף, והרב זצ"ל כן התעלף. הגדלות שלו, הוא לא היה אצלו שום רגש לא מפותח ולא מפותח בצורתו האמיתית, הנכונה, עם כל הפרופורציות והמשמעות האמיתית של הדברים, כמו שהם. ויחד עם זה, זה לא... אמנם ידע גם כן שיותר מכל אלה בעין ארוך שווהו הטוב האלוקי והיושר השלם של ההנהגה העליונה ששווה להימסר אליה בכל לב הנפש, על כן עם כל ידיעתו והרגשתו בחיים ומעלותיהם יקבל גם כן בשמחה את כל אשר נטל עליו מאהבת השם יתברך ויושר ברכיו המלאים צדק ומישרים. כן, הברכות צריכות להיות תבואות במטבע של הרגש הזמני שמרגש את הנפש לפי טעמה וחושה בה, כן בהכרח השתנו בין הטוב ובין הרע. אמנם הדעה השלמה עולה עליהם במשפט ובחשבון לקבולין בשמחה. כלומר, ההכרה השלמה של המציאות, ויחד עם זה לקבל בשמחה את אהבת השם יתברך ויושר דרכיו המלאים צדק ומישרים. וכמה מקומות הרב מצייר פה את סולם הדברים. קודם כל פה, בפסקה שיפנה כן, שהוא אומר, בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, בכל מאודיך, בכל ממונך, הרב מקשר את זה עם בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. אז הרב מתחיל עם המאוד מאוד. דווקא האדם שהוא שייך למאוד מאוד. הודעה מאודית תבוא מנפש מרגשת ושואפת. הנפש שהקמיתה כוחותיה, יש לה כוחות מקומתיים, לא ערים וחיים, לא תתעורר בהודעה של מאוד. פה מדובר בדרגה של מאוד. אנחנו מדברים בדרגה של מאוד. כי הולכת היא כצל בנבטה, ולא לא תרגיש לא את עומק הטוב, לא את עומק הרע, לא את העונג ולא את הנגע. לא זאת היא תכונת המסירות נפש הבאה לקדושת השם יתברך מגיבורי כוח עושי דברו, ולא מנפש שאופלו השקפותיה על החיים מתכונן המין האנושי בעומת מוסרו. כי מנפש חיה ערה ובהירה, המרגשת בהרגשה חודרת את הטעם של הטוב והרע, את העדן והשמחה ואת המרירות של הרע והמוות, המחסר, המחסר והמחסור והשפלות, אשר כגדולת ההרגשה כן תהיה גדולת הגבורה והאהבה אל הצדק והאמת המישרים לסודתם בטובה הכללית. שם בוצר הכלל נמצא האדם השלם אושרו, חיה ושמחתו. בוצר הכלל לעולם הוא מתעלה והולך לטוב בכל מסיבותיו הפרטיות המתכנסות אל תוכו ככל הנחלים ההולכים אל הים. כלומר, יש פה איזשהו סולם שצריך לבנות אותו. הרב כותב לבנות אותו, וכנראה שהבנייה הזאת היא צריכה להיות איזושהי בנייה של הרבה התבוננות. אבל בפירוש כך הדברים, דווקא הרחבת החיים היא צריכה ליצור את אותו סולם נכון, שאדם מצד אחד מוצא את המציאות הסובבת אותו, מצד שני מכיר בגדלות הכלל, ויודע שהערך הכללי ייבנה מכל דבר, לא רק לספוג, אלא אפילו להתעלות מזה. או שאומר בקוף פי דלת פה. אדם שנפשו אינה ישרה, הזדמנים לו איזה מצב רע, אז הוא עלול להיות אפילו לפקפק על דרכי השם. אז זה דרגה ראשונה, להתעלות מזה. כן, מעשי השם ישרים. כל מן דוד רחמנה לתו אביד. אז זה לא מספיק. למעלה מערך זה יעלה האדם שלא זו בלבד שעצם הדבר יהיה בעיניו ישר, אלא צריך להתעורר על זה בשמחה. גם בעצמותו הפרטית, ישיר מעומק נפשו, על כך תוחלק בעניינים הנוגעים לו, לבצע בהם את חפץ השם הנהדר בנעימה אחת כתוב וקרה מצידו. זאת אומרת, יש לו זכות להיות חלק בדבר שכנראה הוא כן גדול, על פי רצון השם, והגדלות הזאת והשמחה הכללית שבדבר, היא ממלאת את ליבו. אמנם לא זו בלבד שהמקרה יעורר את האדם להתעורר נפשי, זאת אומרת, לא רק שכרגע הוא יוכל עם כל מה שעבר עליו להתעורר בשמחה, אלא עוד להוסיף הכרה, כי כל מקרה הוא איזשהו התפתחות אלוקית. גם הרע הוא התקדמות, לא רק שאף על פיכם, ולא רק שכאילו מחיר הטוב היה שווה, אלא הכל בעצם איזשהו משלים תובנה, יותר עמוקה ומכלילה של דרכי השם, שבתמונה השלמה והמקפת הם באמת גדולים. כמו שהרב אומר כמה דוגמאות, אומר, אם היינו מסתכלים רק על החושך והלילה, אז השחור משחור. אבל אם אתה יודע שיש חלק מהזמן יום וחלק מהזמן לילה, אולי אתה יכול להבין שהמציאות צריכה גם את הלילה, את הפסק זמן בין אור לאור, זמן למנוחה, זמן לכל מיני דברים שמתפתחים דווקא אז, ואתה יכול להבין את היופי וההרמוניה שמה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז זה מין דגם כזה, ומה שכשהחיים בהבנה העשירה שלהם, בהבנה המפותחת שלהם, יכולים להכיל בתוכם את כל המורכבויות, את כל הדרכים המחוכמות שהקדוש ברוך הוא סולל את הטוב שלו בתוככי המציאות, והכל רתום לתוך המערכה הזאת, העניינים הכלליים והעניינים הפרטיים. כן, כן, הוא מזכיר את זה גם מגבי רבי עקיבא, שיצאה נשמתו באחת, שאצלו הייתה, כן, כבר דיברנו על רבי עקיבא, שנקודת מסירות הנפש שלו עומדת על ידי השם אחד, האחדות האלוקית, היא יוצרת אצלו את ההשלמה הנכונה. כמי שלא ידע את גדולת ערך החיים בכללם, כמה גדולים הם מושגם העמוק של העושר והשמחה לפי האמת הנצחית, וכשיסתכל על חלק אחד של צער ויגון, ישתומם על מעשה השם. אבל החותר חיים ברוך הוא, שלפניו נגלו כל צפוני החיים לכל עומקם, אורכם, רוחבם, בגובהם, הוא יודע שאותו החלק של הצער שנראה נורא מאוד אינו כי אם כרך, גרגיר, החרדל, והמלך הבא לטבל את הגדרה שמבלדה איתה מחוסרת אבלין. אז מי שאיתם גרגיר מלח או איזה משהו חריף כזה, אז זה נורא והיום. אבל מי שיראה את הגדרה בלי מלח ואת הגדרה עם מלח ואת הגדרה בלי הפלפל או מה ששמו בה ואת הגדרה עם, אז הוא יבין את ההבדל. אז זה ממש משל למה שהחיים זקוקים. כן, הפתרון השכלי, למה צריכה העמדת התורה בישראל להביא יחידי סגולה למצב מחריד והיום של קבלת איסורי גוף נוראים כזה, זו תורה וזו שכרה? התשובה האלוקית הרחבה מן ים היא שהוא נערך יפה מאוד לפי ערך חלקם בחיים, אם נכונן המזג של הטובה הנפלאה הקיימת והארוכה שתהיה ניכרת בהכרת החיים בהשקפה מפולשת, צריכה למצב של גרעין מר כזה הנורא מאוד ביותו נערך לבדו, ידע כמה אנוגים דשנים ומודנים הם החיים, מה יקר חסדך אלוקים. כלומר, הרב בעצם אומר שמוכרחים לכונן את המבט הרחב והמורכב הזה, שמצד אחד הוא כל הזמן תופס בצורה יותר מבוגרת ויותר מוכללת, וזה דרך הבנה יותר ויותר ערכית ואמונית, אידיאלית, להכיר את דרכי השם, את האידיאלים האלוקיים במרחבי התהליכים שלהם. כאילו מי שלא מבין מה חסר נגיד בעבודת השם בגלות, שהתחילו להגיד יש ארץ ישראל, אז מה חסר לנו שם? מה חסר לנו בחוץ לארץ? יש לנו פה הכל מסביב, מסודר ומתוקן. איזה קרוב משפחה שירד מארץ, בן דוד, אדם תמיד חכם, אדם נפלא, אבל גלגולי החיים, כל מיני סיבות, אז הוא בניו יורק, יש שם הכל מסודר, יש אוטובוס צהוב לתלמוד תורה של חב"ד, ואוטובוס צהוב עם הילדים שם, והכל מסודר, וישיבה קטנה, וישיבה גדולה, והכל זה, ופרנסה, והחיים חומים מאורגנים להם, ופה בארץ הקודש הדברים יותר מורכבים. אז זה, גם הוא עובד השם, גם יש לו מבית חרושת, וגם נותן שיעור בעיון כל יום בבית כנסת, כי הוא למדן גדול, ויש לו כביכול עולם הזה ועולם הבא. מה ארץ ישראל? זה לא כאילו, טוב, כתוב בספרים, כנראה. אומרת, באמת להבין את האידיאלים האלוקיים בצורה מאוד 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 כוללת, מאוד נרחבת, מאוד, מאוד עמוקה, מאוד רחבה, זה ודאי תנאי, ובתוך זה להרגיש גם את ההווה, להרגיש כל קמת, להרגיש לא רק כל מאורה שמתרחש ולשמוח בו, וחס ושלום, הפוך להתעצב בו, אלא אפילו להרגיש כל חיוך של כל אדם, וכל טובה, ואהבת לרעך כמוך. לא מספיק תיתן לו כסף, תיתן לו סדר, איך אתה נותן לו, איך אתה מרגיש אותו וכו'. התמונה המכלולית של הדברים, לא לפסוח על כל פרט, הכל הכל יש לו ערך, יחד עם זה הגודל הכללי והשיבוץ הכללי, וודאי איזושהי מטרת חיים מאוד 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 עשירה. וודאי שזה שייך להופיע בגדלותו דווקא כאשר החיים יותר רחבים. כאשר בעצם בארץ ישראל ניתן וצריך לשאוף להתבוננות חיים יותר רחבה, ואז הרחבות החיים בעצמם הם חלק ממעיינות השמחה, כמו בהבאת הביקורים, שהציור של המצווה דורש גם את הציור החיצוני, גם את הסל על הכתף, גם את החליל מכה, וגם את הכל מצטרף. הסעודה של מצווה זה דוגמה, שאנחנו יכולים לצרף את התוכן הרוחני אל החיים, וככה היהדות באמת בנויה. צריך שוב לשוב ולהבין את הערך ואת בהרבה לימוד את כל הדברים האלה. אבל יחד עם זה, שצריך כאן הרבה עבודה אידיאלית, נקרא לזה, השמחה בנויה על ידי רוחב הבנה אמוני. השמחה גם בנויה על ההכרה שהכל בא מן העצמיות. כן, הרב מדבר על זה הרבה, זה אולי יותר קשה להשיג אותו. זה, ראינו את זה, שבארץ ישראל אפשר להמשיך שמחה ממקור השמחה עצמו. הרב מדבר על תלמידי חכמים כמו רבי עקיבא, כן, שהשמחה היא קבועה אצלם. הרב כותב, יש בחדריו כל מיני דברים אישיים. אין האדם קונה שום מעלה, זה עמוד חף דלת במדורה הזאת. אין האדם קונה שום מעלה כי מתוך היותו, מעצמותו המהותית הפנימית, לא ממה שבא לו מבחוץ. כי המקרים אינם מולידים את העושר האמיתי, אבל הלא התורה והמצוות הן עצמיות העושר. הם באים לאדם מחוץ הלא. אמנם כאשר נתבונן נמצא שכל אחד משיג מהתורה והמצוות רק מה שצפון בפנימיותו. ולא עוד אלא שבכללות הדבר, האדם מקיף את כל ההוויה, מראה התורה במצוות, הן הן עצמיותן של חוקי ההוויה, כלות הן בו, שהוא מתדבק בהן, הרי הוא מתדבק בעצמיותו. כלומר, השמחה שייכת לעצמיות, השמחה שייכת, כמו שאמרנו, האטום הטבעי, הזרמת כוחות החיים הטבעית, זאת אומרת, בשמחה, אדם צריך ממש לפגוש את עצמותו המובהקת ביותר. אז זה לא רק לנסה את המבט, המבט הרחב, השכלי, המקיף, היודע לשמור וברגש, אלא גם לקנות את כל התורה והמצוות בקניין עצמי, שזה אתה, זה הגדרת המהות, זה החיות שלך. ככה, יחד עם זה, כמו שאמרנו, הראשוניות זוהי הענווה הגדולה. וכאן בעמוד למד ב', לפניך ישפוך שיחי ריבון כל העולמים, לא תעכבני גדולתך לגשת אליך, כי אלו הגדולה היא הענווה בין סוף לעינה כמו לכל מידותיך. זאת אומרת, הענווה של הקדוש ברוך הוא, כל גדולתו, תמוצן ותנותו, וגם הענווה של האדם, מה שהיא מבטלת את עצמו אל רצון השם. הענווה היא שייכת למעבר לראייה השכלית, שייכת לאיפה האדם במש מכניס את עצמו כאיבר בתוכנית האלוקית. מכניס את כל חיותו, הוא ממקם, עם כל כוחותיו, הם נתונים הם הלא, הם רתומים לשליחות אלוקית. אז בעצם התורה והמצוות הם שייכים אליו, אל עצמיות חייו, הוא שמח בהם כשמחה עצמותית. קפץ אני בתשוקה וחפיצה גמורה לעבוד עבודת השם, עבודת קודש עליונה למעלה, למעלה מכל חוק של טבע. אני רוצה להכניס בחשק הטבע כולו את האור החפצי של תשוקת קודש הקודשים של האידיאליות האלוקית. אני מתייחד עם כל פרק שירה, עם כל המשוררים שבכל היש, העולים בשיר ומתעלים בשיר, נמהוד והדר לפרח חיי העולמים, ברוך הוא ברוך שמו, כוכב ג'. וברור שכל הדברים האלה מביעים גדלות עליונה. אי אפשר פה מצד אחד, איך אומרים, העבודה היא גדולה, ואין אנחנו יכולים להיפטר ממנה. זאת אומרת, מצד אחד, אי אפשר לומר, לפעמים אדם אומר, אני רוצה לפגוש את עצמי. יש לפעמים בחור ישיבה, מגיע לישיבה, אתם למדים אותי כל מיני דברים, אני רוצה קודם כל ללמוד את מה שאני מרגיש שאני אוהב, את מה שאני מרגיש שנותן לי, והאדם כל הזמן לא רוצה לצאת מעצמיותו, ויש בזה נקודה של צדק, כי את עצמו הוא צריך לבנות, הוא צריך באמת לשים לב לעצמו, ובאמת נכון שלכל אדם יש כישורים ייחודיים ונטיות מיוחדות. אבל הרבה פעמים כל זה תירוץ לא לטבול במקווה הגדול של תורה. ובהחלט ברור שהגישה הראשונית לתורה, לא רק לתורה הלכתית, גם התורה האמונית, גם הכל צריך להיות באמת איזה פגישה עם, עם, עם כללות התורה. והפגישה עם כללות התורה היא באמת הרבה פעמים באופייה קצת משביטה את שמיעת ההד הקול הפרטי. לא מעניין מה אתה מרגיש, מה אתה חושב. תקרא מה שהתורה אומרת, תבין לעומק את הסוגיה, תבין את מה שכתוב בהלכה, תבין מה כתוב בספרי האמונה, ואתה צריך, אחר כך זה ייכנס בתוכך. אז ברור שבאמת זה ככה, ברור שהחינוך של הרב ציודה זצ"ל, שהוא היה מוביל את כל התכנים האלה לפסים המעשיים, היה חינוך כזה, ללמוד וללמוד וללמוד אמונה. זה היה ודאי הדבר העיקרי, ובאמת ראינו שככל שהדברים נאמרו, לפעמים הרבה פעמים לחזור על אותם דברים, הם באמת בנו את התכונה הכללית הזאת, הפכו את ההתבונות הכללית הזאת למעיין חיים שבאמת יצאו עם זה אנשים גדולים ועשו מהפכות בעם ישראל, כי הרגישו שהגדלות קורנת מתוכם, שבאמת הם הם אחד עם הדברים שהם אומרים, באמת כלל ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל וכל הפרטים שבתוך הדברים האלה, הם באמת לגמרי מזוהים איתם, אישיותם יוצאת מן הכוח אל הפועל דרך זה. היחד עם זה, ברור שכמו שצריך לשים לב לצמאונות פרטיים, ובאמת יש דברים שבאמת דרכים יותר מיוחדות, שיש אנשים מסוימים שצריכים ללכת בהם, אבל גם בדרך הכללית אסור שיתושטש גם הדבר הזה, והחשבון נפש, והשעה הראשונה, שעה אחת לפני תפילתו, וההכנה לקראת גודל הדברים, לא רק של התפילה והתורה, אלא מקום זמן להתבוננות, ולהבנת החיים בכללם, להבנת המקום שאדם נמצא בתוך זה, ולהרים את כל היש הפרטי שלו אל מזבח הכלל, בשמחה גדולה, בהכרה, שכל זה סולמות, הרב אומר שהחשבון האלוקי הוא כזה מורכב. הוא עובר דרך הפרטיות, ומזה הכל הוא מעשה השם אחד, אין דבר נפרד עומד מחוץ לקשר האחדות. אין האדם תקצר מלצייר מסת נפשות. המעגל הכללי אומנם הוא לא צירוף הפרטים, אבל הוא כולל בתוכו את הפרטים. אז ישנה איזו נוסחה אלוקית שקודם כל צריכים להאמין בה, וצריכים לדעת שככה היא באמת, אבל ברגש וברצון ובשכל צריך לשאוף כן לקשור את הדברים, לראות איפה ממוקם האדם מול הכלל. הדברים האלה זו הם עבודת חיים שלמה. אז גם אם בהבנה הכועד של כל החיים קשה לעמוד בזה, אבל באותם זמנים שנמצא האדם לפני מצווה, או לפני תפילה, או לפני תורה, או נגיד שעה אחת קבועה ביום, צריך האדם לעשות איזושהי, מה שמכונה חשבון נפש, אבל חשבון נפש גדול ושמח ומרים את החיים. וגם, כמו שאנחנו אומרים, לא, יש מקום לפעמים להשתמש במנופים, מנופים של סיבות מיוחדות, אירועים מיוחדים, יכולת להיפגש ולחוש את ישועת השם הכללית במוחש, להתרומם מזה, כגון מה שאנחנו עומדים לזכות ולחגוג שוב את יום ירושלים, היום בעזרת השם, לשמוח בישועת השם ביום הזה, ולרומם מזה את המבט לכל מה שהשם עושה איתנו, בכל מבוכות החיים הציבוריים, ולדעת שאנחנו עכשיו חורים חיילים במחזיר שכינתו לציון, אנחנו פה נמצאים, ואני חושב שבתקופת הלימוד שלנו במרכז הרב, זה היה המעיין שנתן חיים, הרגשנו כל הזמן, כל שיחה אצל הרב ציודה, שאנחנו לא סתם נמצאים עכשיו, לומדים דף גמרא, כמובן, מכל הדורות למדו גמרא, אבל יש לנו עכשיו שליחות, אנחנו איזה חטיבה קדמית, של מה שמוביל את כל עם ישראל והתורה אל מקומה, אל בנייתה, אל ישועתה, והדברים הולכים ומהירים, וילכו ויעירו ויסמכו ככל שמהלך הישועה יתקדם ויעיר את דרכו. בעזרת השם.